שומעים שזה הארץ.
היי גילי.
היי ניב.
היי מאיה הקדושה מניו יורק בניסן.
היי מאזינות ומאזינים, איזה רמז מטרים שתלת שם.
נכון, אנחנו כאן על תרבות יום א' שהוא
פודקאסט התרבות של עיתון הארץ.
ש...
כבר בימי ראשון מספר לכם כל מה שחשוב לדעת בתרבות באותו שבוע.
ומה חשוב השבוע גילי?
הקדושים של ניו יורק.
כמובן. שזה בעצם זה היה חשוב פה השבוע שעבר, אבל רצינו לתת לזה את הבמה.
זה חשוב תקופה.
נכון. רצינו לתת לזה את הבמה הראויה, אז נדבר על זה הסרט של דייוויד צ'ייס.
הפריקוול של הסופרנוס.
בערך, לא בדיוק.
למה? די כן.
כן, טוב, נדבר על זה. וחוץ מזה נדבר עם שניים מיוצרי הסדרה בכיף מילאנו. אבנר ברנהיימר ודפנה לוסטיג.
ונסיים, נקנח בסיבוב המהיר שלנו.
מהקדושים שהיו פה.
וכל שבוע אנחנו כזה גודשים וגודשים, והנה גם...
והנה גדשנו את השאה.
גדשנו.
שנתחיל?
נתחיל. I should have known I'd leave alone Just goes to show That the blood you bleed is just the blood you own
גילי,
כן?
הייתה לך ארוחת שישי בשישי?
הייתה לי ארוחת שישי בשישי.
יפה, אז כמוני גם את ראית אולפן שישי, כי זה מה שעושים כשמגיעים לאכול בחיק המשפחה, נכון? יש כזה...
האמת שאני הייתי שקועה בקובה ולא הזדמן לי.
איזה קובה היה?
סלק.
פחות פומו. זה מהפחות חביבים עליי. אז תשמעי, לא ראית אולפן שישי?
עשיתי השלמה אחר כך, כי הבנתי שהם מדברים.
אז הדיבור הוא על כשאסי פגש את נערת בונד, זאת אומרת, מי נערת בונד? ואז את מגלה שזו בילי אייליש, שהיא בשום צורה לא נערת בונד.
היא כל כך לא נערת בונד,
כן.
שקשה לחשוב על פחות נערות בונד ממנה.
תשמעי, היא כתבה ומבצעת, ביחד עם אחי הפיניאס, את שיר הנושא של הסרט החדש, לא זמן למות. אבל מלבד זה, היא לא נערת בונד בשום אופן, כמו שקרלי סיימון לא הייתה נערת בונד, כמו שננסי סינטרה לא הייתה נערת
טרנר.
בונד. כן, סיימון לבון מדורן דורן, מעולם לא היה נער בונד, משום שהם מוזיקאים. עכשיו, יתרה מזאת, לא הבנתי למה כל הזמן, לאורך המעדורה, דוחפים בפרומו כשאסי פגש את נערת בונד, משום שבילי אייליש לא זקוקה לכינוי הזה נערת בונד. היא בכבודה ובעצמה הכוכבת הכי גדולה בעולם. כן?
רגע, רגע, רגע. עצור את סוסיך, כמו שאומרים.
כן.
לקהל הממוצע שצופה באולפן שישי, אני חושבת, כך אני נוטה לחשוב, הכוכב האמיתי זה לא איזו, מי זה הבילי אייליש הזה? אלא אסי עזר, החמוד כלה, המידע לה, החביב עלינו.
טוב, תשמעי, זה קצת משונה, משום שגם איך שמוכרים את זה, כשאסי פגש את נערת בונד, אז כאילו מה, יש שם מתח מיני, זה לא שנראית כמו אלברט, כן? אם הוא היה פוגש...
אולי אלברט פירות.
בדיוק, אם הוא היה נגיד פוגש את קיו... נכון, שהוא בן ווישה, אז שם יכולים לעוף ניצוצות. אני לא מבין גם את המתח הזה. בעיקר זה הרגיש לי נורא נורא, אוי, המילה השנואה עליי אחרי אותנטי, פרובינציאלי?
כן.
כי כאילו...
מיושן, פרובינציאלי.
בילי פאקינג אייליש, הכוכבת הכי גדולה בעולם.
גם תנו קצת קרדיט לקהל שלכם. נכון שזה בעיקר דור ושניים או שלושה אפילו מעל הקהל המיידי של בילי אייליש, קהל המאות מיליונים שעוקב אחריה באינסטגרם, נכון? יש לה 100 מיליון עוקבים.
ושמאזין למוזיקה שלה, את יודעת, באפל מיוזיק ובספוטיפיי.
ויודע ממש טוב שהיא לא נערת בונד, כי היא המוזיקאית אולי הכי גדולה היום בעולם.
וגם, את יודעת, כשאומרים נערת בונד, זה מגיע עם איזה סט של ערכים, במרכאות כפולות ומכופלות, שאני לא חושב שעושה כבוד לבילי אייליש, שהיא יוצרת ומוזיקאית בזכות עצמה, זאת אומרת, את יודעת, נערת...
בעיקר, אתה יודע מה נראה לי שקרה שם?
נו?
שהיא הייתה נורא עייפה, והיא גם ככה מרועיינת גיהנום, והיה צריך לעשות מזה איזשהו משהו, וגם איכשהו למכור את זה באמת לקהל שצופה באולפן שישי, שזה האנשים שמכינים את ארוחת הערב בשישי, ופחות האנשים שאוכלים אותה.
מה אני אגיד לך, אולי אם היו אומרים בילי אייליש, אז עוד קהל היה מגיע לראות את אולפן שישי, הם לא רוצים להגיע לקהלים חדשים?
מזוב, הקהל שהיה יכול להגיע לשם בדיוק שומע בילי אייליש באוזניות, וזה לא ממש מעניין אותו אולפן שישי.
Again. And I always said you'd be there, chosen one. 14 שנה חלפו מאז אותו cut to black מפורסם שאיתו נסתיימה סדרת המופת, וכשאני אומר מופת, אני מתכוון למופת, הסופרנוס.
אני חושבת שיש הסכמה מקיר לקיר על זה.
כן, פה בפודקאסט אנחנו מצביעים עליה כהבחירה, נכון?
כן.
יופי, אני שמח שיש תמימות דעים. ועד שקיבלנו את הקדושים מניו יורק, The Many Saints of New York, סרט חדש של דייוויד צ'ייס, שביים אלן טיילור, הוא היה מהבימאים הקבועים של הסדרה, ויצא להקרנים פה שבוע לפני ארצות הברית, שבוע שעבר זה יצא גם בארצות הברית, ובמקביל גם ב-HBO Max, מה שאומר שיכול להיות שזה גם יגיע אלינו ככה ל-YES והוט וסלקום TV. שקונות את התכנים של HBO.
יש סיכוי כזה, נכון? אבל בטח לא לפני סיבוב בבתי הקולנוע.
והסרט הזה מגולל את הסיפור של משפחת סופרנו ומשפחת הפשע בניו ג'רזי בסוף שנות ה-60, תחילת ה-70, שנים של תמורות חברתיות מאוד גדולות.
כן, בעצם אנחנו רואים את קורות המשפחה בשנים שלפני שטוני סופרנו נהיה טוני סופרנו, הוא כבר שם.
כן.
אבל הוא עוד לא הוא.
בחלק הראשון של הסרט הוא נער, ואחר כך הוא כבר תיכוניסט, ומגלם אותו הבן של ג'יימס גנדולפיני.
וואו, את זה לא ידעתי.
כן.
פאן פאקט.
דומה קצת, לא?
ממש מאוד דומה.
עם המחוות וזה. בקיצור, אז יצא הסרט הזה, ותשמעי, מה אני אגיד לך? דווקא ממקום מושבי, כמעריץ שרוף,
שכבר... חשבתי כמושבניק.
כן, גם כמושבניק.
כמושבניק בהווה.
שראה 5 פעמים את הסדרה הזו. זאת אומרת, עשיתי 5 סיבובים עם הסופרנוס. עד כדי כך, היא בעיניי כבירה ונשגבת. יותר מזה, זה לא רק סדרת הטלוויזיה האהובה עליי, זו יצירת אמנות האהובה עליי. יותר מכל אלבום, יותר מכל סרט, יותר מכל ספר, יותר מכל תמונה, יותר מכל מחול, יותר מכל הצגה.
משום שהיא יצירה שלמה ומושלמת.
מושלמת. את יודעת, הרבה פעמים תוהים, מה אתה מעדיף, מה יותר טוב, סופרנוס או הסמויה, בעיניי אין שאלה בכלל. זאת אומרת, הסמויה זה כמו לקרוא כתבת תחקיר מאוד מאוד טובה ופוקחת עיניים, אבל היא כתבת תחקיר, או ספר עיוני כזה שמשנה לך את תפיסת המציאות, והסופרנוס זה כמו רומן גדול. זה בכלל ברוחב יריעה אחר לגמרי. זו דעתי.
אני מסכימה איתך מאוד מאוד.
אבל...
ניגשנו לסרט הזה במידה מסוימת של חשדנות.
כן.
והאמת ש...
בצדק.
בצדק, כן. צריך, בוא נגיד כמה מילים על מה הסרט.
ספרי.
הסרט מספר בעצם על דיקי מולטסנטי.
הוא מספר 3 סיפורים, אני חושב.
נתחיל מזה של דיקי מולטסנטי, הדוד כן. של טוני סופרנו,
אבא של... קריסטופה!
קריסטופה!
כן, עשית יותר טוב.
תודה, תודה, תודה. אז באמת על הרקע המשפחתי של קריסטופה,
כן.
על אבא שלו, ואני חושבת שגם לוכב מאוד מאוד טוב את רוח התקופה הזו, במהומות שחורים.
אז אני מחלק את זה, זה הצד השני של הסיפור. או חלק שני בסיפור, וזה איזושהי באמת התעוררות זכויות אזרח, התעוררות של מרד שחור, פנתרים שחורים בניו יורק וניו ג'רזי באותן שנים. כל מיני פרעות שהיו, כך שם אירועים היסטוריים אמיתיים, דייוויד צ'ייס, ורותם אותם לטובת העלילה, אז זה פן אחר, אני חושב, וזה גם משהו שדי נעדר כמעט לחלוטין מהסופרנוס הסדרה, נכון? כמעט לא היה שם ייצוג לשחורים, לא היה שם סיפור שחור, אז זה מאוד מעניין.
אולי גם איזשהו סוג של תיקון היסטורי ברוח התקופה.
יכול להיות, והסיפור השלישי הוא כמובן...
סיפורו של טוני סופרנו, משפחתו שלו.
כן, ואיך הוא הפך למה שהוא הפך, למרות שלא באמת, זאת אומרת, זה יותר טוני הצעיר.
טוני הצעיר, אבל בעיניי זה גם נורא, אתה יודע, ההיווצרות של, בסופו של הסרט, אנחנו לא נעשה ספוילר, אבל בסופו של הסרט אתה מבין כמה דברים,
כן.
על המקורות של טוני, על המקורות של כל משפחת הפשע הזאת ומה שהתחולל שם.
וגם על המקורות הנפשיים של המשפחה הזו.
לגמרי, כן, וגם יש שם כל מיני דפוסים שמשכפלים את עצמם לשיחה שלו עם ליביה, אמא שלו. שם במטבח, אתה אומר עצמך, אוקיי, זה כאילו דפוס שחוזר אחר כך בסדרה.
זו הסצנה הכי טובה בסרט בעיניי.
באמת?
כן, השיחה של טוני עם ליביה, אני משחקת אותה ורה פרמינגה, אחלה שחקנית, ועושה כאן גם אחלה עבודה בתור ליביה, שזה תפקיד לא פשוט להיכנס לנעליו.
כן.
בנעליה של ליביה סופרנו, שממש החזיקה, המערכת יחסים בינה לבין טוני החזיקה את הסדרה לפחות בשתי עונות הראשונות.
לגמרי.
אני חושב שהסצנה הזאת היא כאילו סצנה שיכולה הייתה להיות, לא יודע, מעין פלשבק בסופרנוס.
או, או, או. אז יש לי 2 דברים. אני כן. חושבת שלדעתי, אחת הסצנות, אם לא הטובה ביותר, היא הסצנה שמסיימת את הסרט במוזיקת הפתיחה של הסופרנוס.
כן, המוזיקה של הסופרנוס, דווקא בעיניי זה כאילו איזה מין קריצה מיותרת למעריצים, כמו למשל הווייס אובר הזה. אנחנו לא מגלים פה כלום, נכון? אבל יש ווייס אובר של קריסטופר. כמעט לאורך כל הסרט, שהוא מאוד משונה, כאילו מישהו הכנס אותו בעריכה אחר כך, כדי להשלים איזה שהם פערים, אבל רגע, למה בעצם אהבת את נעימת הנושא?
כי המוזיקה האיקונית של הסדרה מזכירה לך שהמקור של כל זה הוא סדרה, וכשאתה מעמיד את זה כסרט, זה טוב פחות. כן. מהקשר הנפשי שנוצר לך לדמויות האלה כשאתה צופה בסדרה.
כן, ואם נגיד היו מותחים את הסרט הזה לעונה או שתיים, זה יכול להיות די טוב, נכון?
אז אנחנו מדברים על משהו שיכול היה להיות בעל אפקט הרבה יותר רציני.
אז אני אגיד לך מה זה גרם לי לחשוב, שדייוויד צ'ייס הוא קצת כמו מייקל ג'ורדן. ואני אסביר. כמו שמייקל ג'ורדן הוא בפער עצום וללא תחרות הכדורסלן הטוב אי פעם,
כן.
כך דייוויד צ'ייס בפער עצום וללא תחרות יוצר הטלוויזיה הכי טוב שהיה אי פעם. כמו שג'ורדן באיזשהו שלב בקריירה שלו אמר, אני לא רוצה להיות כדורסלן אילאי, אלא שחקן בייסבול בינוני. זה גם מה שקורה לדייוויד צ'ייס. במקום להמשיך ולהיות הטוב ביותר בכל הזמנים, בענף שלו, בטלוויזיה, ולעשות עונה או שתיים שיקפלו את שלושת הסיפורים האלה ויהפכו אותם לאיזה משהו הומוגני, שכל הדמויות מפותחות וכל קווי העלילה מפותחים, ואת לא מרגישה שרצים איתך, שמו את הפודקאסט על מהירות 1.5? נכון? יש את התחושה הזאת בסרט הזה, שכאילו רצים איתך כדי להספיק ולהגיע לקו הגמר תוך שעתיים, שזה מה שדייוויד צ'ייס חושב שאורך של סרט פשע צריך להיות, והוא לוקחים את הזמן והופכים את זה לטלוויזיה. זה יכול להיות מאסטרפיס באותה רמה. זה לפחות מה שאני מרגיש. אז במקום להיות היוצר הטלוויזיה הכי טוב אי פעם, בחר להיות יוצר של סרט פשע, בסדר. כמו שג'ורדן היה שחקן בייסבול, בסדר.
לא עקבתי אחרי קריירת הבייסבול של מייקל ג'ורדן.
וטוב שכך.
וטוב שכך, אף לא אחרי קריירת הכדורסל שלו למען האמת.
אבל את מתחברת לדימוי?
אני מתחברת לדימוי, ובאמת כאילו הסרט הוא בסדר. כן. גנבתי לטלפון פה ושם, ואז מישהו נורא, אז נאלצתי לחזור אחורה לראות מי זה ומי ירה בו. אבל כן, יש שם, אני חושבת שהגדולה של הסרט הזה, זה שהוא באמת מעמיד את היסודות הפסיכולוגיים של הפתולוגיה המשפחתית הזאת של שבט הסופרנוס. אתה רואה שם הרבה דברים, והם מרפררים לך לסצנות שכמעט ימחזרו את עצמן אחר כך. אני לא רוצה לעשות ספוילרים, אבל כן, יש הידודים של אלימות שחוזרת בגלגולים שונים, של יחסים בין הגברים של המשפחה שמשעתקים את עצמם לאורך הדורות, ושל יחסים בין גברים לנשים שמשעתקים את עצמם לאורך הדורות. ובמובן הזה הוא סרט באמת, אם אנחנו עכשיו אנחנו מסתכלים על הכל במשקפיים של גיבורי על ושל כזה סגות גיבורי על, אז זה ממש ה-The Origin של בטמן כזה.
כן, The Origin של טוני סופרנו.
ממש. במובן הזה זה צפייה מרתקת, אבל אם הוא עומד בפני עצמו, אני לא חושבת.
כן, אבל יש מעריץ של הסופרנו הזה שירשה לעצמו להפסיד את זה.
חס ושלום אף פעם בשום מקום.
ואני אגיד לך יותר מזה. סיימתי לראות הסרט, אמרתי, אולי סיבוב שישי עם הסדרה הזו.
אתה יודע מה? אני לא יודעת אם היו לי שישה סיבובים, אבל שלושה נגיד בטח, הרביעי בדרך.
רגע, אז בואי כל אחד יגיד פרק אהוב ודמות אהובה. מוכנה?
יאללה, תתחיל אתה.
אז אני הדמות האהובה עליי, בשקלול של הכל, כן? כי כל סיבוב שראיתי, ראיתי את זה בעיניים של מישהו אחר, זאת אומרת, סיבוב ראשון טוני, אחר כך קריסטופר, אחר כך קרמלה, בסוף הגעתי ל-AJ, כן? אז בשקלול של הכל, אני חושב ששתי הדמויות האהובות עליי זה ג'וניור סופרנו, קורדו וקריסטופר מולטסנטי. והפרק האהוב עליי, כמה, אני יודע, קלישאתי וצפוי, זה חניה לטווח ארוך, פרק 12, עונה 5, הפרק שבו אדריאנה,
זה גם הפרק האהוב עליי. קשה לי להגיד אהוב, כי אתה מסיים אותו ואתה כל כך נסער, כן. נכון? זה כאילו, זה פרק שאתה מרגיש אותו ממש, הוא מטלטל אותך במה שקרה שם. אתה לא מאמין שראית את ההחזוריות הזאת. גם אני מתלבטת בין קריסטופר לבין קרמלה. הוא היה הפגיעות שלו, משהו שם מאוד מאוד, מאוד היה חזק בשבילי, וקרמלה על הקרבה והיושרה שלה.
יושרה?
יש לה איזה עמוד שדרה נורא נורא חזק, והיא אימא טובה, למרות הכל. אז אני אלך על קרמלה, הבחירה הלא שגרתית.
קיבלת.
יאללה.
בסוף השנה אנחנו נגיע לתחרות המעצבים הצעירים במילאנו!
מזל שלא שמת נרות.
לא, יאללה! איזה אנשים משעבמים.
אני רק שואל אם אפשר לארגן לנו כיתה שאפשר להרים בקולקציה ראויה. לפחות חלקנו טסים בסוף השנה למילאנו.
גם אנחנו טסים למילאנו.
אבנר ברנהיימר ודפנה לוסטיג הם שניים היוצרים של מקיף מילאנו. סדרת נוער שנמצאת בסוף העונה השנייה שלה. משודרת עקרונית בחינוכית, אבל כמו שאבנר פה העיר מקודם, אף אחד מהצרכנים הראשונים של מקיף מילאנו לא ממש רואה אותה בטלוויזיה. וביקשנו מהם להגיע, כי יש לנו המון...
לא כי לא רואים אותה, הם רואים אותה ביוטיוב, הם רואים אותה באפליקציה של כאן.
בדיוק, הם לא צריכים את השידור הלינארי בטלוויזיה בשביל לעקוב. ואנחנו ביקשנו מכם להגיע, כי היא סדרה נורא מעניינת במה שהיא עושה, וגם כי היא מאוד מעניין לשאול איך בכלל מגיעים, ואיך בכלל תוקפים את הנושא הזה של לכתוב עכשיו טלוויזיה לנוער, איך עושים את הדבר הזה. נראה לי שאולי זאת השאלה הראשונה.
כן, אפשר, זו השאלה הארוכה בהיסטוריה על שם גילי זיקוביץ'.
ויש לי כבר, כאילו, אני מתחרה בעצמי פה בשורה
ש... עשית את הגילי. כן, אני דווקא רוצה להתחיל עם אבנר, זאת אומרת, השאלה הזאת תרחף מעלינו, יש לי שאלה בהולה יותר לאבנר. עשית יוסי וג'אגר ואימא ואבאז ובלו נטלי.
מסכים.
מסכים. מה פתאום סדרת נוער יומית?
היא גם לא הראשונה.
נכון, כי לפני זה יש לה את זה עם ניב סולטן, ניב טהרן סולטן. אבל זה לא היומי ולא בדיוק כזה, נכון?
קודם כל, הסיבה היא הבן שלי. ברגע שבן שלך מגיע לגיל 10, אתה עושה לו את שקשוקה.
חזק מאוד אצלנו, אגב.
תודה. לא, אחד באמת הלעיתים הכי גדולים אי פעם לילדים, אני חושב, בשנים האחרונות, וכשהוא מתקרב לגיל 12, כמו לילי של דפנה, אז בא לך לעשות לו סדרת נוער שככה... תכוון אותו להמשך. אז מבחינתי, היחס אגב למקיף מילאנו הוא בדיוק כמו היחס שאני נותן לסדרות, נקרא לזה במרכאות למבוגרים, או אמא ואבאז וכולי, ובלו נטלי, כי אני מתייחס אליהם ברצינות. זה לא קשור יומי, לא יומי, לא עבדנו עליה פחות קשה, מאשר על יש לה את זה, או על כיפת ברזל, או על כל סדרה
יותר, אחרת. דווקא חשבתי יותר קשה, לכתוב יומי, יש בזה אתגר נוסף. זאת אומרת, אתה צריך לייצר כמות קליפהנגרים, אתה צריך לייצר יותר גבוהה.
נכון, אתה מייצר הרבה יותר פיתולי עלילה, הרבה יותר תפניות. אנחנו עשינו את הסדרה גם, היוצרים זה יאיר פרי ונוי קרמל ביחד איתנו, והמחשבה היא באמת להחזיק את הצופות והצופים כל הזמן איתנו במתח, למרות שההתמקדות שלנו בסופו של דבר הייתה במערכות היחסים. והסיפורים הקטנים שמתעסקים איתם, ודווקא לא ללכת לאזורי הריברדייל או יאנג אמריקן וולף, או איך שקוראים לה?
טין וולף.
טין וולף, סמי פורנו שלפעמים צפינו בה.
או אופוריה.
או אופוריה למשל.
אופוריה, אבל היא סדרה על נוער ולא כנראה לבני נוער ממש.
בדיוק, אופוריה היא סדרה על נוער, היא בעצם סדרה למבוגרים, אני חושב. אנחנו הולכים גם, מקיף מילאנו היא סדרה שבעצם מכוונת יותר לצד הנמוך בגיל של הבני נוער, יותר לאזורי הנגיד 10, 11 עד 15. אני לא חושב שמעבר לזה גם נמצאים באפליקציות של החינוכית, למרות שאני חושב שהם ירוויחו מלצפות בה, אבל הם לא שם. אבל אופוריה לגמרי, לגמרי לא הרפרנס שלנו, בשום דרך.
אולי קצת הפוך מהרפרנס שלנו.
הפוך,
אני חושב. אנחנו נזרים מזה, זאת אומרת, הרבה פעמים בכתיבה יש כזה, לא אופוריה. זה כן. אופוריה, בואו לא נעשה אופוריה.
אני גם חושב שאופוריה היא סדרה היפר-ריאליסטית, היא לא סדרה, מה שנקרא, אמיתית, היא סדרה כיפית, אני מדבר על האמריקאית. הסיכוי שחבורה כזאת מוגזמת של אנשים יצטרפו ביחד לקהילה אחת הוא היפר-ריאליסטי, כמו שהסיפורים של אורלי קסטנבלום הם היפר-ריאליסטים, זה די חסר אמינות מהבחינה הזאת, וזה כיפי, זה חכם, זה כמובן מבוים בעיקר נהדר בעיניי, פחות הכתיבה לדעתי, אבל מקיף מילאנו היא בריאליזם, היא יותר באמיתי מאשר בפנטזיה.
אתם אומרים שאתם מתמקדים בעיקר במערכות יחסים, אבל יש שם נושאי מטה, גם כל מה שקשור לפערים מעמדיים, אם נקרא לזה ככה. ילדים שמגיעים מתיכון מקצועי, והילדים שמגיעים מתיכון עיוני, ויש שם עיסוק בזהות מינית. איך עושים את זה, ובאמת לא מגיעים מצד אחד אגרסי, ומצד שני אופוריה כזה?
אני אתן לך את איך שזה קרה בחוויה שלי. בסוף, בימי הכתיבה הארוכים שלנו, כל אחד מאיתנו, אם את שואלת על אותנטיות, אז כל אחד מאיתנו פשוט בסוף הלך לתיכון שלו ולמשפחה שלו ולחוויות האישיות שלו. סביב הפערים המעמדיים זה מעניין, כי זה היה דבר שהוא, אני חושבת שלא רצינו שזה יהיה מאוד מובהק מבחינת מעמדות, רצינו שיהיה מאוד מובהק שהם במוסכים, והם נערות ונערים יותר אומנותיים, והם נערות ונערים באמת עם יותר גריז על הידיים, ושתהיה התנגשות, אבל שהמשמעות שלה היא לא למי יש בית יותר גדול. היא יותר כוונות בחיים, נכון? אני חושבת.
אין בסוף משחק הדיונון על מי יישא למילאנו,
נכון? כמעט, כמעט.
רק אני אגיד שנייה, אבנר, לפני שאתה עונה, שלמי שלא צפה בסדרה, אני אגיד שמדובר על, הסדרה מתמקדת בשתי מגמות, מגמת מכונאות רכב ומגמת עיצוב אופנה. שתי המגמות האלה צריכות לנסוע בסוף השנה למילאנו, אחת לתחרות של עיצוב והשנייה לתחרות של המצאת מכשירים אמונאים או משהו כזה, אבל יש תקציב רק לאחת, אז מי תיסע? וזה בעצם המתח של העונות כולה, נכון?
נכון, זה הקשת העונתית, סיפור המסגרת של שתי המגמות, שניסינו אגב
לעשות... ששטוס בתיכון.
משהו כזה. ניסינו לעשות אותה מאוד לא, את המפגש ביניהם מאוד לא סטריאוטיפי.
כן.
וזה היה מאוד חשוב לנו. לא להגיד שאלו מהתיכון המקצועי הם ניאדרטלים, ואלה שמגיעים מהתיכון לאומנויות, מגמת אופנה, הם ווק. ואני חושב שניסינו לטשטש את ההבדלים האלה כדי קצת לנפץ סטריאוטיפים, ולכן ההתנגשות הזאת היא גם לא התפוצצה על המסך כמפץ גדול, כי בעצם הם לא כאלו שונים אחד מהשני.
אני חושבת שהם בפרקים הראשונים של העונה הראשונה הם מאוד סקרנים וסקרניות, אחד כלפי השני, השנייה, ואני אהבתי את זה. זאת אומרת, אני הגעתי לסדרה, כבר הצטרפתי לאבנר ונוי ואיר, שהם היוצרים של הסדרה, ואני הצטרפתי וקיבלתי את הקשת העונתית, את עלילת המסגרת, היא כבר הייתה מפותחת, ואהבתי מאוד שאין התפוצצות צבעונית, אך צפויה. שיש מבטים... שיש בחורה אחת שהייתה ועזבה וחוזרת, שיש סקרנות, אני חושבת, סביב השאלה באמת על האותנטיות, שמה שמאפיין את הגיל הזה, זה סקרנות גדולה. מי אתה? איך אתה שונה ממני? מי את? למה את לובשת חולצה צהובה ואני לובשת חולצה ורודה? זה אומר עליי משהו? יותר מאיזה משהו שאנחנו אולי מתפתחות ומתפתחים אליו בגילאים יותר מאוחרים של שיפוט נורא מהיר.
אבנר, אמרת ווק. איך באמת כותבים סדרה לבני נוער, שזה ב-DNA שלהם, הווקיות, או לפחות ככה נותנים לנו לחשוב?
אז זה לא.
זהו, זאת אומרת, ושומרים גם על ערכים שאתם רוצים להנחיל, וגם שזה יהיה אותנטי, וגם שזה לא יהיה דידקטי.
זה מאוד קשה.
זה פשוט ממש.
הווק הזה זה מלכודת מסובכת נורא, כי זה משהו נורא תלחני.
זה לא משלושה משתמשי טוויטר שכאילו חוסמים ביניהם אנשים, ובעצם אין לזה אחיזה במציאות.
לאלה אין רלוונטיות לצופות ולצופים שלנו פשוט.
אבל אני תוהה, כאילו זה באמת ב-DNA של הדור הזה, או שזה סתם קלישה?
כי נגיד אני מסתכלת על הדמות של עומר, שמתחזה להיות גיי כדי שיוכל להיות במגמת אופנה.
כן.
שזה פשוט הפוך לחלוטין ממה שהיה בסדרות שאנחנו גדלנו עליהן, שבטיפה היו מופיעות איזה דמות שהיא אולי חושבת ומפחדת, שמה היא, כאילו יש פה סגירת מעגל מושלמת. הנה, מרוב התרגשות, אני מכבלת בציוד של האולפן. אבל יש פה ממש כאילו מין היפוך מוחלט ומושלם של כל מה שהדור שלנו צמח עליו ביחס לזהות מינית.
נכון, בעלילה של עומר בעיקר ניסינו קודם כל להראות את הארון מהצד של הסטרייט. מה זה אומר להיכנס לארון? ונכניס סטרייט לארון. נכניס סטרייט לארון, ועכשיו לא יוכל להיות עם הבחורה שהוא אוהב, והוא יצטרך לשקר לכל החברים שלו וכולי. אז קודם כל רצינו להראות את זה. וגם היה לנו כן איזה רעיון, איזה כן מחשבה לעשות מודלינג מסוים לאיך צריך להתנהג עכשיו כשיש לך גיי בכיתה, להטאב כלשהו, קוויר וכולי, וזה דווקא כן קיבלנו מסדרות אמריקאיות עכשוויות שלא עושות מזה עניין. ולמרות שזה כן עניין, זה כן עניין בארץ, זה כן עניין בפריפריה, זה לא כמו שחושבים שזה... כולם ווק ומוארים, ממש לא. אנחנו, יש לנו בצוות אנשים, ואני בעצמי מסתובב בארץ עם סדרות, עם אמא ואבא זו, עם יוסי וג'אגר, ואני גם שומע את ההומופוביה הגדולה שעוד קיימת, וגם יאיר פרי, שהוא באיגי, בארגון הנוער, מסתובב בארץ ושומע גם. אבל כן החלטנו שנעשה פה מודלינג מהבחינה הזאת. יש הומו, יש גייז, ואנחנו לא מתנהגים מולם בבריונות, וזה דווקא באמת משהו שלאו דווקא מייצג, אבל אנחנו רוצים שהוא ייצג.
זה לא רק שזה לא בבריונות, זה גם לא, תראו, הנה ההומו.
זה לא ריצ'י ממי סו קולד לייף.
זה במקרה הטוב, זה לא מת ממלרוס פלייס, זה הדוגמה.
וואו, הלכת אחורה.
אבל אני חייב להגיד שהתל אביביות היא בהחלט שם, מכמה שאני מבין אותה ומכיר אותה דרך הבן שלי, למשל הבן שלי הוא בן 12, יש לו עכשיו ילדה בכיתה שהודיעה לכולם לקרוא לה בשם של בן, אנחנו מדברים על כיתה ו', אם אתה תגיד היום לילד בעירוני א', שמעתי שמיטל יצא מהארון ושהיא לסבית, תגיד לך, מה זה לסבית בכלל? מה אתה מדבר איתי ככה? אין יותר הומו לסבית. כאילו, היא עכשיו עם בת, עם בן ועם בת, ואולי אחר כך היא תהיה עם בן. מה זה הדבר המיושן הזה?
כן, אבל...
אבל אני מרגיש שזה, אני מניח מניסיוני גם שזה די בועה.
כן, אני יכולה להגיד מהתיכוניסטית שאני מכירה בנס ציונה, זה לא המצב.
בדיוק.
זה גם לא המצב אצל ההורים של התיכוניסטית שאת מכירה מנס ציונה, וכל הדבר הזה הוא רשת מסובכת. ואני חושבת שבגלל זה גם אנחנו עושים מודלינג, אבל אנחנו לא רוצים שהצופים יהיו מנוכרים לחוויה, כי בסופו של דבר, גם בתל אביב, הומו זה עדיין כללה. בהרבה מהמקומות ובהרבה מהתיכונים, אני יודעת את זה מהאחיין שלי שלומד בגימנסיה, והוא בן 16, והיא ההומו, זה עדיין כללה. אז אני חושבת שכן ניסינו להכניס גם, אגב, ריאליזם, קצת את ההערות הקטנות של פלג, מה, למה לא התחלת איתי? הצופה צריך להזדהות. לי זה היה יותר דומיננטי בעלילות אחרות שכתבנו, ויותר בדמויות אנשיות גם, אבל אני חושבת שההזדהות היא השורש של האהבה הגדולה למקיף מילאנו.
אתם לא תחמיאו לעצמכם, אז אני אחמיא. לא, אני אגיד, ישבתי אתמול לראות פרקים בשביל להתכונן לרעיון, ומצאתי את עצמי בבין של 7 פרקים, אחד אחרי השני.
7? אני דיברתי איתך ב4.
נכון, ותהיתי, כי אחר כך המשכתי לעוד 3, ותהיתי, מה זה המנגנון הזה שמושך אותי פנימה? וגם הבנתי את זה. לכל אחד יש סוד. זאת אומרת, כל אחד מהגיבורים יש לו איזה סוד, והעלילה היא בעצם איזה מין מטוטלת כזאת שנעה בין הסודות. הרי כל אחד חושב שהסוד שלו, ההסתרה שלו, זה הדבר הכי נורא בעולם. והוא חי עם זה. ואני חושב שברגע שיש את ההכרה הזאת, זה גם המכניזם העלילתי, אבל זה גם איזשהו משהו שמאוד דיברת על אמפתיה, אז זה מאוד מכניס אותך לאמפתיה, כי הנה מישהי עם הפרעות אכילה, והיא חושבת שאם רק תסתיר את ההפרעות אכילה שלה, ולא יעלו על זה, אז הכל יהיה בסדר. והנה הוא מנסה להסתיר את הזהות המינית שלו, ואם רק זה, אז הכל... זה משהו מודע כזה, אמרתם, אוקיי, זה יעשות שלה, זה יעשות שלה,
זה נורא להבין מה זה גיל התבגרות, כאילו נורא
בדיוק.
מהדהד, הגדר גיל התבגרות.
זהו, וקודם שאלנו כאילו על ציידגייסט, וזה נראה לי משהו שהוא נצחי. זאת אומרת, יש לי גיל התבגרות, יש לי סוד, אני גדל איתו, הוא הדבר הכי אפל בעולם, ואז מפה זה לא באמת משנה אם אני בומר או זילניאל, כאילו, כי הסוד הוא סוד.
כי כל אחד מרגיש שהוא דפוק, וכל אחד חושב שיש בו את הדבר הזה הלא מושלם, ומשהו שהוא צריך להסתיר, עד שהוא מגלה שבעצם כולנו קצת חסרי ביטחון, וקצת מתביישים בדברים מסוימים, וזה נורא מקל לראות שכולם במשחק הזה, אבל גם שאפשר להתגבר על זה, ואפשר גם לקבל תמיכה, שזה אגב עוד משהו שהיה מאוד חשוב לנו בסדרה הזאת, להראות, הרבה פעמים, למשל, סתם, הזכרתם את אופוריה, באופוריה אין מבוגרים, בטח לא בישראלית, באמריקאית, mm-hmm. יש קצת. אצלנו יש הורים, ולא כולם מנובלים. חלקם יכולים גם לתת עצה טובה, חלקם יכולים להקשיב, חלקם יכולים גם לדפוק את הילדים שלהם וגם להקשיב. זה גם משהו שהיה חשוב לנו להראות.
בעונה השנייה יש הרבה הורים פנויים, שמתי לב.
התגרשנו.
כן.
חצי, לא?
אני לא יודעת מה שודר ומה לא, אבל יש עוד...
יש עניינים עם ההורים.
לא, במציאות
חצי, כן.
ויש אימא חד-הורית.
עכשיו יש סוד נורא גדול בעונה הזאת, שהילדים בטירוף על זה, זה מה קורה עם נורי וסופי, והאם הם אחיות. אני לא יודע אם הגעת לנקודה הזאת, אבל אני מקבל טלפונים, אני מקבל מהורים... אולי רק תגיד לבן, הילד שהתקשר אליי.
תקחקח פעמיים.
כן. לפני כמה ימים יואל התקשר אליי, הבן שלי, הוא היה אצל אמא שלו בדיוק, והוא אמר לי, אבא, בתור התסריטאי של מקיף מילאנו. אמרתי, אני לא אגלה לך. אתה תצטרך, כאילו, יש טוויסט מטורף שם בסוף, ואני לא אגלה לך.
זה נורא כיף להיות הורים, כותבים, בסדרת נוער שמצליחה, ולילי שולחת לי... אמא, תראי, עשו בטיק טוק מחווה לשירן יעקב, לאור בסדרה, אז זה מרחיב את הלב.
אבל רגע, אני כן רוצה להתעכב על, מקודם דיברנו על זהות מינית, וגם, כן. ובאמת העניין הזה של הפרעות אכילה, יש לו ייצוג עדין, אבל יפה מאוד, ואני רוצה לדבר, נדמה לי שאיתך על זה.
וזה התחיל גם מסיפור הטרדה מינית מאוד גדול.
עם נייטרו, בעונה הראשונה. ראפר נייטרו.
שם טוב לראפר, לא?
ממש.
שלהם.
או לרשע של זה, של וילן כזה בסופר הירוס.
במרוול.
כן.
אני אחדד את מה שגילי אומרת, לא רואים אותה נכנסת לשירותים.
היא לא כזה מקיאה.
כן.
פעם אחת היא מנסה.
כן.
זה לא הולך לה.
בדיוק. כן רואים אותה הופעה דברים לאחרים.
דפנה, את אולי רוצה לדבר על זה? תסתכלו על דפנה ותסתכלו עליי, ותראו את התוצאה של אפייה שלא...
שלאחרים.
שלאחרים, בדיוק.
לא, אבל אני מביאה דברים טעימים להם, הכתיבה.
טעימים מאוד, אבל מצטברים.
אני כשהגעתי למקיף מילאנו, ואני חושבת שזה היה ניכר בתחומה שלי גם לסיפור נייטרו, ובהמשך... לסיפור של מה שקרה לזיו סביב האובססיה על האוכל וספירת הקלוריות, שזה דברים שהבאתי מהעולם האישי שלי, ואני חושבת שהם נוגעים לנערות היום. אגב, ההתרחקות מהאופוריה וההתקרבות לדברים שהם ריאליסטיים, זה השטח האפור. זאת אומרת, מה שאנחנו רגילות לראות סביב למשל הפרעות אכילה, זה אנורקסיה ובולימיה, זה את הקצוות, את המקומות האקוטיים. רובנו חיות במקומות שהם לא אקוטיים רפואית, אבל הם אקוטיים לך. הם אקוטיים לך ויש להם פוטנציאל לאמלל אותך במשך עשרות שנים. ומה שיכולנו להראות במילאנו באמת, בגלל ריבוי הדמויות וריבוי הטוויסטים והסודות וזה וזה, יכולנו להראות פרגמנט מזה. אבל את הפרגמנט הזה היה לי מאוד מאוד חשוב לדייק, ואני שמחה שזה קרה.
גם בנושא ההטרדה המינית, נכון. של נייטרו, שהוא זמר מפורסם וזיו שהיא ילדה בת 16, אבל... כאילו מבית עשיר ועם אמא מפורסמת בעצמה, היה חשוב לנו ללכת לאזורים האפורים, ולא ללכת לשחור ולבן. זה לא הבן אדם שתוקף אותך מהשיחים ואונס אותך. היא מפלרטטת איתו, היא אפילו מתאהבת בו. היא כביכול, היו פעם אומרים, בנות ה-70 של היום, שתוקפות את קולט אביטל לצורך העניין, אבל היא פלרטטה איתו. אבל היא פאקינג בת 16, והוא בן 30.
15 בעונה.
והוא אמור לעצור את זה. וזיו עצמה לא מבינה מה לא בסדר עם היחסים האלה. והיא אומרת לחברה הכי טובה שלה, אבל אני כאילו, אני אוהבת אותו, אבל לא, היחסים האלה לא בסדר. ורצינו באמת להביא את האזורים האלה שהם לא שחור ולבן, וגם בהפרעת אכילה באמת.
והקשר ביניהם. הקשר בין טראומה להפרעה שאת מפתחת, שזה לא מגיע כי היא נולדה עם הפרעת אכילה וזהו. קרה לטראומה, אנחנו יותר ויותר היום בעיסוק שלנו בבריאות הנפש, מבינים שכל הטראומות האלה, בין אם זה התמכרות, בין אם זה מחלת נפש, או הפרעה כלשהי, יש לה איזשהו מקור טראומטי.
אם כי לא בהכרח. את יכולה לסנות איך שאת נראית ולהרגיש דובה גם סתם כי פתחת...
ואתה גם יכול להיות סכיזופרן כי יש משהו תורשתי, אבל גם יש איזשהו אלמנט של nature or nurture, של אנשים שעוברים טראומה, וההפרעה שלהם אחר כך היא בעצם, המקור שלה הוא בטראומה הזאת שהם חוו, ונראה לי שזה פה, יש איזשהם, אני רוצה להגיד סימביוטיקה, כי זה דבר רע, אבל באמת יש לי התאמה.
אתם עובדים על אדונה?
כן, אנחנו, העונה השלישית מסתיימת להצטלם השבוע, האמת, ממש ברגעים אלה.
זה חריצות.
כן.
כן. תשמעי, 54 פרקים בשנתיים וחצי?
משהו כזה, אני לא יודע, אני כל הזמן, אני כל הקורונה ביליתי פשוט מול הלפטופ.
אנחנו כל הזמן היינו ביחד.
אין לי מושג שהייתה מגפה.
כן, גם היינו הקפסולה אחד של השני, ונסענו לוויקנדים של 72 שעות של כתיבה. עכשיו, אבנר פה, נכון שהוא חמוד, והוא חייכן, והוא עונה מאוד יפה.
נוגש עבדים.
הוא גומר אותנו. אני כאילו, היו מצבים שאני באחת וחצי בלילה, אני כזה... וזיו לא תרצה את המילקשייק, היא בהפרעת אכילה. ואז הוא אומר לי, טוב, את יכולה ללכת לישון.
לא, אני יש לי תכונה כזאת שאני יכול לא לקום מהכיסא 10 שעות. לא לקום.
וואו, זה יעיל ממש.
זה ממש יעיל, וגם תשים לידי ככה, תינוק בוכה על טרקטור, אני לא אשמע את זה. אני פשוט לא אשמע את זה.
ריכוז כזה, זה וואו.
וסביבי זה פשוט יש מצבור של הפרעות קשב וריכוז, שאני צריך לנהל אותם. אין מה לעשות.
כתבנו עונה שלישית שהצטלמה, שאני חושבת שהיא מדהימה. והיה בה אתגר גדול, כאילו, לקחת אותם עוד שלב קדימה. אבל עדיין, הם בני 17, אז הם עושים דברים כמו להוציא רישיון.
מצב ראשון.
לא, יש גם סקס ראשון.
סקס בפעם הראשונה.
אבל יש לנו שם דמות.
משחק בין
ה... מי מפנה לו את היומן.
כן. נראה שאני צריך להמשיך בבינג'.
יש לנו בעיקר דמות חדשה שאני ממש ממש גאה בה. של מישהו שהוא מין... בשם, דמות שם אדם, שזה טל גרושקה ישחק אותו, מפלמח, והוא סוג של מניפולטור על כזה, אבל שאתה גם לא יכול שלא לאהוב אותו. באיזשהו אופן, דמות מאוד הפכפכה, מאוד מאתגרת, מאוד מאתגרת.
בול בכל מקום.
כן, זה מבוסס על...
זה מבוסס על האנשים האלה שאתה נמשך לאהוב אותם, והכוונות שלהם... בסוף הן טובות, אבל הביצוע הוא מקולקל לגמרי, וזה עוסק הרבה בדור הוואטסאפ ובדור האפליקציות.
זה מין שאלה כזאת שאם מישהו הוא דפוק ומסכן, האם מותר לו לעשות מלא דברים מגילים לחברים שלו?
זו שאלה
עד גורל, כן.
אבל גם נשאל את... אבל זה ספוילר, אז אני לא אגיד את זה.
אל תעשו ספוילר.
לא, כי נשאל גם שאלות שילוו אותך כל חייך אחר כך בענייני אהבה, למשל.
וואו.
והתאהבויות. זה עונה בהילוך הבא, אני חושבת.
ואני השבוע מצטלם בתור עיתונאי שמראיין את קימור אזולאי. זה רגע שיא בחיי.
אז זהו, אתה עיתונאי, ודפנה מגלמת את המורה תליה, נכון? המורה לאנגלית.
Yes, dear.
אבל יש סצנה אחת, היא קיבלה איזה 3 ימי צילום.
אף אחד מאיתנו לא קיבל את התפקיד המשמעותי שקיבל יאיר פרי בתור ערן מנהל ההאב, ואת התפקיד של ג'וני, בן זוגי, בתור המקעקע.
וואו, תפור עליו.
ראית את זה?
לא, לא ראיתי, אבל אני אגיע לזה.
דפנה אבנר, תודה שבאתם.
תודה לכם,
בהצלחה בעונה השלישית.
תודה.
Why are you here? We don't have anywhere to sleep tonight.
So you're homeless.
I had a home and then we left it.
Do you want to call the cops now? It's not too late.
And say what, that he didn't hit me?
הגענו לסיבוב המהיר גילי?
נכון. ועל מה כולם מדברים?
כולם מדברים על עוזרת בית.
נכון, מייד.
מייד. יותר מזה, שבוע שעבר, אחרי הפוד, כתב לי מאזין, וואלה, לכלכתם. ואני תוהה עצמי, איך לכלכנו? אז הוא אומר, כי לא דיברתם על עוזרת בית, שאולי היא...
אולי נביא את העוזרת בית שתנקה את הלכלוך של את...
כן, תשמעי, חזרנו מחופש, אז היו קצת חוסרים.
לא, גם היה, השולחן היה מלא, היינו צריכים קצת לנקות.
אז הנה הגענו לעוזרת בית.
הגענו לעוזרת בית, והסדרה שלא קלה לצפייה, לא בגלל שיש בה איזה משהו...
מיני סדרה, לא תהיה לה עוד עונה. זאת אומרת, 10 פרקים וזהו. סיימנו את הסיפור.
שמבוססת על ממואר של סטפני לנד, שיצא, אני לא זוכרת בדיוק מתי, אבל ממש בשנים האחרונות. והוא נקרא Made, Hard Work, Low Pay, and the Mother's Will to Survive. שזה ממש לוחד ככה בוואן ליינר את מה שקורה שם בסדרה.
סיפורה של אם צעירה שאותה מגלמת מרגרט קואלי. המאממת אפשר לומר, נכון?
אפשר לומר, היא פשוט עותקת נשימה.
שאנחנו אולי מכירים אותה מהנותרים, שם היא שיחקה את ביתו של ג'סטין תרו, ובהיו זמנים בהוליווד היא משחקת את פוסיקט, הטרמפיסטית, וכאן היא ממש נושאת את הסדרה על כתפיה, המאוד צנומות.
כתפיה השבירות.
כן, אך מאוד יציבות. היא חווה אלימות מצד בן הזוג שלה, ובורחת ביחד עם ביתה מהבית, ואז בעצם צריכה להתחיל לחיות את חייה, כשהיא לראשונה עצמאית, ולראשונה כן. צריכה להיות...
ואין אחרי... לה, כאילו בעיקר אין לה, אין לה כיסים, כלום. אפילו לא קצת מרופדים במשהו.
אין לה רזרבה, אין לה מטבע בכיס.
ממש, אין לה השכלה, אין לה משפחה להישען עליה, אין לה חברים להישען עליהם, היא ממש... צריכה לעשות את עצמה בעצמה.
כן, לא, יש לה אבא שהתנתק מהמשפחה והוא נוצרי שנולד מחדש, ויש לה אמא שהיא דו כותבית לא מטופלת, שמשחקת אותה אנדי מקדואל, שהיא אמא של מרגרט קואלי.
כן, אני יודעת, אם תהית מאיפה מגיע המאגר הגנים העשיר הזה, אז הנה, הוא שם. לא יודעת, אני ראיתי את הפרק הראשון, וראיתי יותר מהפרק הראשון, אבל בפרק הראשון הייתה לי תחושה שאני מסתכלת על עוני כמו על סרט מתח. היא תצליח או היא לא תצליח. איך הכל נופל עליה מכל הכוונות הטובות בעולם, מכל הניסיונות בעולם, והכל הולך ומסתבך ונחרב לה, בגלל שהיא כל כך לבד, ובגלל שכל כך אין לה. ואני חושבת שבגלל שאתה יודע, אני וגם אתה מגיעים מרקע משפחתי שכלכלית היו שנים לא קלות, והיה לי קשה לראות את זה. היה לי קשה לראות את זה, ומצבנו אף פעם לא היה כזה גרוע, צריך להגיד, אבל זה הזכיר לי כל מיני דברים.
כן, זה ממש דרט פור, כאילו.
כן, זה מאוד, עוני מאוד מאוד קשה. אבל זה הזכיר לי שיר של משורר ישראלי, שנקרא גיא הרש לוויאן, שפרסם לפני כמה שנים ספר ראשון, ובו שיר שנקרא שמחת הילד המבקש, שזה על ילדים שמבקשים מההורים שלהם, וכמה זה נורא שיש ילד שכבר לא מבקש. סליחה, זה היה ממש סוגריים אבים שפתחתי, אבל כן, האומללות הזאת שאין לך.
כן, הדבר
ואין לך לתת לילד שלך, ואתה כל עולמו.
כן, הדבר הכי חשוב לבת שלה, זו בובה שנקראת שמריאל. זה כאילו אריאל של בת הים הקטנה, אבל מחנות של הכל בדולר.
כן.
זה כמה אין להם, כלומר, שמי, הסדרה מתפתחת, והדמות שלה הולכת ומתפתחת, ויש בה מלא 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 עומקים ורבדים, הרבה מאוד דברים שמטופלים. קודם דיברנו עם אבנר ודפנה על העניין הזה של לא להראות ייצוג של הפרעות אכילה על ידי סצנת הקאה. אז גם פה, האלימות במשפחה היא לא בסצנה שבה הוא מכה אותה, בן זוג שלה. הכל בניואנסים הרבה יותר קטנים, והמופרעות של אמא שלה, הדו-כותביות שלה, זה לא בזה שהיא רצה ערומה ברחוב, כן? ואז הנה תראו דו-כותבית מטורללת. כאילו, אני בכוונה, הכל במרכאות, כן? אלא הכל באיזה מין, ברגעים הקטנים שאת קולטת את היחסים והמורכבות של שתיהן. מה שהכי הרשים אותי פה, דיברת על המתח של העוני, שזה מאוד מאוד קשה, אבל יש בזה גם משהו מאוד מתגמל כשהיא כבר כן מצליחה.
כן.
ושוב אני אפרע למשהו שאמר, דיבר קודם על יקום של גיבורי על, אז האישה הזו היא בעיניי גיבורת על. כי זה לא רק שהיא מצליחה להיות אימא ומצליחה, כי נגד כל הסיכויים לפרנס את עצמה, את להצליח לתמרן בין אימא שלה לאבא שלה, לבן זוג לשעבר, לבתי משפט, עם המעון לנשים שחוו אלימות בבית, בעיניי הכוח העל של האישה הזו, זו הבירוקרטיה. פשוט מצליחה להתנהל מול כל כך הרבה רבדים בירוקרטיים, בין כל האחריויות שלה, ולצלוח את כולם. לא ברור לי למה היא עוזרת בית, ולא נגיד איזה עוזרת אישית של CEO מאוד מאוד בכיר.
תן לה לסיים קולג', לעבור את סדנת הכתיבה, ונראה מה יהיה איתה.
קדימה, מה עוד? רגע, אנחנו ממליצים, נכון?
נכון,
סדרה יפה ועדינה.
יפה ועדינה בנטפליקס, לא אמרנו.
נכון.
גם זה יוצא להם פעם ב', אתה יודע.
כן, איכשהו זה יוצא.
איכשהו זה יוצא. עוד בנטפליקס, מי שחווה דיכאון עמוק בגלל מייד, יכול להתנחם בקומדיה הספרדית, הרבה זמן לא היה לנו. סרט ספרדי, שקוראים לו על שירים ואהבה, להלן שם גנרי של קומדיה כאילו רומנטית, ויש בו את כל המרכיבים שאנחנו מכירים ואוהבים מקומדיות ספרדיות, אך לא מטומטמות, מהצד הכאילו חמוד, לא מהצד שמביך אותך לצפות בו, רק נגיד פה ושם. גם סיפור אהבה, אקס שנעלם, והנה הוא חוזר לחייה, והחברות שמקיפות אותה, כל אחת עם הסוד שלה, זו עם החבר שלה שמת לפני כמה זמן, וזאת שאין לה תשוקה בחיים, עד שהיא כמובן לסבית מסתבר. והיא שמתמרנת בין הפאק בדי שלה לבין האהוב שחזר לחייה, הכל כזה, קומדיה רומנטית ספרדית על כל מה שמשתמע מהדבר.
אבל נחמד, כיף, לראות.
חמוד, סופר כיפי, מביך לרק ממש מדי פעם.
רגע, אתה אומרת קומדיה, מצחיק גם? אז מה קומי בזה? הטון?
הטון, הטון, הטון הכליל נגן. זה תוכן שבא להכליל. ראית את הקשיים של חיים בעוני? אז הנה, בוא תראה קצת כמה יפה מדריד, ואיזה כיף להיות רווקה יפה ומוצלחת שם.
אז זה אמילי במדריד בעצם.
כשאתה אומר את זה ככה, אני שונאת את זה קצת יותר, אבל אתה צודק.
טוב, את יודעת מה? הכותב המנוגד לעניין הזה, החל מהשבוע, מיום שלישי לדעתי, מתחילים להקרין 12 פילם נוארים, מאסטרפיסים, שיראו לראשונה על המסך הגדול בישראל. זה בסינמטק תל אביב, אז תבדקו את התוכניה שם, יהיו שם בין השאר ביטוח חיים כפול של בילי ויילדר והנץ ממלטה של ג'ון ניוסטון, ובמקום בודד של ניקולס רי, ולצייד של צ'ארלס לוטון, וכמובן מגע של רשע של אורסון ווילס. אדיר כאילו, איזו יוזמה מעולה, ואני מאז אוהב פילם נואר, זה הז'אנר, אהוב עליי כנראה, אחרי סרטי תיכון.
סרטי תיכון זה הז'אנר החביב עליי בעולם כולו.
עכשיו, את יודעת מה חשבתי?
מה?
שכאילו נגיד, אני עכשיו כבר בגיל שבו אני זוכר היטב את אבא שלי, כן? אבא שלי היה בן, נגיד, בגיל שלי עכשיו, כשאני הייתי בן כזה 16-17, אם נגיד פתאום הייתי רואה את אבא שלי, רואה בברלי, הייתי חושב שהוא קריפ, כן?
תשמע...
או רואה שמתי ברז למורה.
תראה, אצלנו במשפחה במשך שנים, אני לא אמינה שנזכרתי וזה רק עכשיו, כל כך הרבה שנים שכחתי את ההתמכרות שהייתה לאבא שלי לטלנובלה גבריאלה.
לא נכון.
הוא היה רואה את זה, ואז הוא היה כאילו מסתלבט על הגבריאלה, כאילו הוא רואה את זה בשביל להסתלבט, הוא היה קורא לה זרגיאלה.
רגע, תעשי עם הרייש של מנדי.
זרגיאלה. קלטת מה הוא עשה כאן? במשך שנים אנחנו הסתלבטנו עליו כל כך, על הגבריאלה הזה, ועכשיו אני אומרת עצמי, יאללה, כאילו הייתי צריכה לפרגן לו, בן אדם, זה הקטע שלך, טלנובלה, יאללה, לך על זה.
כן, אבא שלי התמכר לטלנובלה נינג'ה אמריקאי. זו הייתה בינת חלקו. אז, אבל בכל מקרה, פילם נואר, סינמטק תל אביב, זה מעכשיו עד סוף אוקטובר, וסרטים פיצוץ, ממליץ בחום.
ואם הרמת כבר לתרבות גבוהה, אז בוא נסיים גם עם עוד המלצה על תרבות גבוהה.
פילם נואר זה לא תרבות גבוהה, זה תרבות גבוהה בדיעבד.
בדיעבד, אבל פסטיבל צוללן שנפתח אתמול יום שבת וימשך עד ה-24 לחודש, הוא תרבות גבוהה ממש. יופיעו שם כמה...
פסטיבל צוללן למחול.
למחול, נכון. יופיעו שם כמה קוריאוגרפים, חלקם מוכרים יותר כמו נועה צוק, וחלקם מוכרים פחות וצעירים יותר. חלק מהיצירות הם ממש בין תחומיות. למשל, רדיו קוריאוגרפי שמסקרן אותי מאוד לעקוב אחרי מה שקורה שם.
גם אותי זה מסקרן. מה זה אומר רדיו קוריאוגרפי?
שמתרחש בכמה מוקדים בהם בית אריאלה וסוזן דלל ועוד כל מיני כאלה. זה מין ארכיון מחול שמשודר בלייב. אני לא כל כך יודעת לענות מה זה הדבר הזה, זה מסוג הדברים שאתה צריך לראות בשביל לדעת להסביר.
אז קחי אותי, שירה בחול. שירה בחול.
איך לא? עכשיו אתה אומר?
כן.
יאללה.
מתי אני אגיד?
בוא איתי, יום שבת, אתה בא?
כן. סיים עם המלצה לאלבום?
יאללה.
אבל לא לצחוק, בסדר? לא מתחייבת. אז אתם מבינים, לא לצחוק עליי וגם את גילי.
לא מתחייבת.
יש ניוזלטר של חנות הקליטים במנצ'סטר שנקראת בומקט, שאני מנוי אליו, והם כל שבוע שולחים המלצות, וזה האיזוטריה של האיזוטריה, כן? אבל פעם גם נשלח אליי אלבום שאני אומר, וואו, אוקיי, כולם צריכים לדעת מזה, או לא כולם, לפחות כל המאזינות והמאזינים של הפודקאסט שלנו. והאלבום הזה נקרא Day Psych Night, של הרכב או אומן מפיק שנקרא FAMA 87, בלי רווח, F-A-M-A 87. אני מניח שזה מישהו שנולד בשנת 87, כן? ועכשיו הוציא אלבום. זה אלבום בחורה, תראי, זה אלבום שיכול היה לצאת לפני נגיד 20 שנה, בלייבל וורפ, זה לייבל אלקטרוניקה מכונן כזה. יש בו המון המון ז'אנרים, הכל עם הרבה מאוד נשמה ויופי. יש בו גם אמביאנט כזה בלי ביטים, מאוד מחשף. יש בו גם רגעים של האוס עמוק, ויש בו רגעים של מקצבים כאלה רגועים. מאוד מאוד יפה ומגוון, בעיקר לא מנוכר. יש בו משהו מאוד חם כזה, ואת שומעת את זה, זאת אומרת, זה יפה. לא, את יודעת, אלקטרוניקה מופרעת כזו. מנחם ונעים, ואני שמעתי אותו אתמול כל היום בלופ, ואני ממליץ לכל מי שיש לו, אני יודע, פלטפורמת סטרימינג מוזיקלית. לחפש את זה מקסימום, אני יודע, לא תאהבו. גם קורה, לא?
קורה.
אבל המלצה חמה.
אתה יודע מה בא לי?
נו.
בוא נלך לאכול.
יאללה. יאללה.